ערב טוב, אנחנו אוחזים בדף סוף דף למד בית עמוד בית לקראת הסוף, שורה שמתחילה במילים מעשה סיני. למדנו במשנה, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. כך אומרת המשנה, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, התפילה עצמה הייתה שעה, ושעה נוספת לאחר התפילה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מנען מילי, מאיכן אנו יודעים את הדברים הללו, שצריך לשהות שעה אחת קודם התפילה, ושעה אחת לאחר התפילה. מילא זה שהתפילה לקחה שעה, זה דבר מובן. אבל מנין שמה פתאום לשהות שעה לפני ושעה אחרי, מאיכן למד עם זאת? אמר רבי יהושע בן לוי, הדברים מרומזים בפסוקים. אמר קרא, נאמר בפסוק, אשרי יושבי ביתך, ורק לאחר מכן עוד יעללו חסלה. זאת אומרת, לפני שמתחילים להלל, צריך לשבת. מכאן המקור לזה שצריך לשהות שעה אחת לפני התפילה. וכמו שזה שעה קודם התפילה, וגם שעה אחרי, מאמר רבי יהושע בן לוי, כל המתפלל צריך לשהות שעה אחת אחר תפילתו, שנאמר, אך צדיקים יודו לשמך, ואחרי שיודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. זאת אומרת, לאחר שהם מסיימים את ההודעה, הם ממשיכים ביושבי. אז מכאן ראיה שצריך לשהות שעה קודם התפילה, וגם שעה לאחר התפילה. תניא נמי יחי, אומרת הגמרא, הדבר הזה מרומז גם בברייתא, מניין המתפלל צריך שישה שעה אחת קודם תפילתו ושעה אחת אחת קודם תפילתו, מניין שנאמר אשרי יושבי ביתך, לאחר תפילתו מניין דכתיב אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך. אז משני הפסוקים הללו אנחנו למדים שצריך לשהות שעה לפני התפילה ושעה לאחר התפילה. ממשיכה הגמרא ומתארת את הנהגתם של החסידים שמובאת במשנה באריכות יותר. תנו רבנן, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים שעה אחת וחוזרים אחרי התפילה ושוהים שעה אחת. נשאלת הגמרא, ובכי מאחר ששוהים 9 שעות ביום בתפילתן, אז במילא תורתן מאך משתמרת ומלאכתן מאך נעשית. יש הרי ביום 3 תפילות. אם שעה לפני התפילה ושעה אחרי התפילה ושעה כל תפילה, והכוונה היא לשעה מלאה, לא שעה כמו שהרבה פעמים אומרים, משך זמן. זה אומר שחסידים הראשונים 9 שעות מהיום הלך להם על התפילה. אז תורתן היכן משתמרת ומלאכתן מתי הם למדו ומתי הם עשו לפרנסת ביתה? עונה הגמרא, אלא מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. היות והם חסידים, שלהם משתמרת והמלאכה שלהם מתברכת. בהלכות תלמוד תורה, אדמו"ר זקן מעריך, מתי מותר כל כך להעריך בתפילה, הוא מדבר על הזמן של אז. אז הוא אומר שרק חסידים הראשונים שהייתה להם ידיעת התורה והם קיימו את מצוות ידיעת התורה, רק להם מותר לשבת ולהאריך ולהתבודד ולהידבק בבורא, מה שאין כן אנו מחויבים קודם במצוות ידיעת התורה. אז אם כן, הדין שולל לנו מהסוגיה הזו שמלבד התפילה חובה לפני כל תפילה לשעות שעה, וגם אחרי כל תפילה לשעות שעה, מהפסוקים אשרי יושבי ביתך ואחרי זה עוד יעללו חסלה, ומהפסוק אך צדיקים יודו לשמך ואחרי זה שוב פעם ישבו ישרים את פניך. רק מה, זה עד כבר הבנו שאדמו"ר הזקן בסימן צדיק ג' פוסק, וחשוב להדגיש, הראשונים לפני כל תפילה ואחרי כל תפילה שעו שעה שלמה. אנחנו לא מחויבים בזה. אנחנו לפני כל תפילה, אדמור הזקן אמרנו, בסימן צדיק ג' פוסק, מחויבים לשעות לפחות משך הילוך של 2 פתחים, שזה בעצם 8 טפחים, כל פתח זה 4 טפחים, זה החובה לשעות, זו הכמות שחייבים מעיקר הדין לשעות, וגם אחרי התפילה קצת לשעות. הבדל נוסף בינינו לחסידים הראשונים, חסידים הראשונים שרו שעה לפני ושעה אחרי. למה כל כך הרבה זמן? בוודאי, כמו שאדמו"ר הזקן בתורה בהלכות תלמוד תורה, הם הגיעו לדבקות גדולה בבורא, התבוננו והגיעו למעלות גדולות מאוד. אנחנו, שאנחנו לא מחויבים שעה לפני ושעה אחרי, מה הפשר השהייה הזו לפני התפילה ואחרי התפילה? אז אדמו"ר הזקן מגדיר זה שלפני התפילה זה מובא כבר מהראשונים, כמו שאנחנו רואים אצלנו בסוגיה. לפני התפילה זה על מנת לכוון בתפילה. אם בן אדם נכנס לבית הכנסת ומיד מתחיל את התפילה, שהכוונה היא כמובן ל-18, זה פוגם לו בכוונה. אבל אם הוא עוצר רגע, מתבונן בשיעור הילוך של שני פתחים, הוא מצליח לכוון שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המלך, ורק אז הוא ממשיך ומתפלל. ומה פתאום להשתאות אחרי התפילה? מלך חסידים הראשונים ירדו מההתבוננות, הסיקו מזה לחיי היום יום, אבל מה איתנו? השירות אחרי התפילה מביא אדמו"ר הזקן, זה בשביל שהתפילה לא תראה עליו כמסוי. אם מיד אחרי התפילה הוא יוצא מבית הכנסת, הדבר יראה עליו כמסוי. לא שומע? לא, אז הדגשנו שרק חסידים הראשונים זה שעה ממש לפני ואחרי. מה שכתוב בברייתא, מתפלל צריך שישה שעה, שמדבר כל אחד, אמרנו שאדמו"ר הזקן ושאר הפוסקים כותבים שלא הכוונה לשעה שלמה, אלא למשך זמן קצר. אבל פה חשוב מאוד להדגיש, שכתוב שצריך לשעות לפני התפילה ואחרי התפילה, כוונה היא הרי ל-18. ואומר המאירי, לפני שחרית, בלאו הכי אנחנו שועים לפני התפילה. פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, זה כבר משך זמן, זה יכול להגיע בתפילה מתונה אפילו לשעה כבר. שעה זמנית של היום. ואחרי התפילה, אז בשחרית גם יש לנו כמה וכמה קטעים שאנחנו אומרים, ועלינו לשבח שתקנו אחרי מנחה ואחרי ערבית, יש איזה כמה טעמים בפוסקים. המאירי אומר שהסיבה שתקנו עלינו לשבח זה בשביל שנקיים את השהייה אחרי התפילה. ולכן חשוב מאוד שמי שמסיים את 18 ורץ החוצה עם המלמון של עלינו לשבח, עובר על הדין הזה, צריך לשאות לפחות קצת זמן, שזה לא יראה כמסוי, לומר את העולנו, שזה משך זמן שגורם לאדם לשאות. והמאירי אומר שזה הסיבה שגם תקנו לומר את הפרק של אשרי יושבי ותהילה לדוד לפני מלכה, כי שם אין שום דבר. בשחרית יש לנו פסוקי זמרה ברכות קריאת שמע, בערבית ברכות קריאת שמע. מה יגרום לבן אדם לשאות לפני מלכה? הוא ייכנס, יתחיל 18. אז תקנו שהוא יאמר את פרק אשרי ותהילה לדוד, זה יגרום לו לשעות משך זמן, ואז הוא יתחיל את ה-18. עד כאן בנוגע לסוגיה. לכן לפעמים אנשים מאחרים למניין, נכנסים ברגע האחרון, אז אם זה לצורך המניין, יכול להיות שאפשר להקל. אבל גם אלה שיוצאים מיד אחרי 18, ביום שאין תחנון או בערבית, מאוד חשוב להקפיד, להשתאות לפחות משך זמן, שהתפילה לא תראה כמסוי. זה מה שעולה מהדין. דין נוסף שלמדנו במשנה, שאחד שעומד באמצע התפילה, ושוב פעם אנחנו מדגישים הכוונה לאמצע 18, אז אומרת המשנה שתי דין, אפילו המלך שואל בשלמו לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. גם אם המלך מגיע אליך באמצע התפילה ושואל מה שלומך, אל תענה. מסבירה הגמרא, אמר רבי יוסף, באיזה מלך מדובר? לא שענו אלא למלכי ישראל. כל הדין הזה שלא עונים למלך זה רק למלך יהודי, שהוא יודע את הדין והוא מבין מה החשיבות של תפילת 18. אבל למלכי עקום, עובדי כוכבים, שאז זה סכנת נפשות, כי המלך עלול להתיירא ולהתקצף עליו על זה שהוא לא עונה, אז הדין הוא שפוסק גם באמצע 18 פוסקים בעונים. שואלת הגמרא, מיתי והמתפלל והאנס. אנס זה פקיד של המלך, שאונס את הממון, בא כנגדו, או שהוא ראה קרון, את הקרונות של השרים והמלכים, בא כנגדו, לא יהיה מפסיק, אלא מקצר ועולה. מסביר רש"י, מה זה מקצר ועולה? שהבן אדם יקצר את ה-18, רש"י בהמשך, בן אדם יקצר את ה-18, ואז יענה למלך. ומילא משמע שאסור להפסיק באמצע 18, גם לאנס, שזה מלך ולקרונות, ולא רק למלכי ישראל אסור, עונה הגמרא לא קשיא, עד אפשר לקצר, והגרסה הנוספת עד אי אפשר לקצר. אין הכי נמי, אם הבן אדם אומר רש"י נמצא לקראת סוף 18, שהוא יכול לקצר ולסיים בזריזות את 18, אז יסיים, אפילו אם זה מלך עקום, כי הוא עדיין לא יפגע בכבודו של המלך, הוא יסיים מהר, ומיד ישיב למלך על מה שהמלך דורש ממנו. אבל אם הבן אדם לא יכול לקצר, לפי רש"י הוא נמצא עדיין באמצע 18, אז הוא לא יקצר. אדמור זקן שהוא מביא את הדין הזה, הוא מסביר זה כמו ראשונים אחרים, לא כמו רש"י. שיקצר הכוונה לומר את תחילת הברכה וסוף הברכה, כמו שלמדנו בעבר לפי שיטת שמואל, מה זו תפילה קצרה. ואז אם הוא יכול לומר את התפילה באופן קצר ומהיר, עד שהמלך ממש ייגש אליו ויפגע מזה שהוא לא עונה, אז שיעשה זה. זאת אומרת, לא הכוונה על סיום 18 כמו רש"י, אלא על היכולת שלו לקצר את הברכות עצמו. אז יוצא אם כן שגם למלך עקום הדבר הוא, האם אפשר לסיים את התפילה או שאי אפשר לסיים את התפילה. ספר את הברייתא, תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, עמד באמצע הדרך והתפלל, בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, הוא היה באמצע התפילה, הוא לא עצר, המתין לו עד שיסיים תפילתו. אז אותו שר המתין עד שאותו חסיד יסיים את התפילה, לאחר שסיים תפילתו הוא נזף בו, אמר לו ריקה רגשק אותך, אבל לא כתוב בתורתכם, אתה הרי חסיד, מה כתוב בתורה? רק ישמע לך ושמור נפשך, אבל דרך זה כתיב ונשמרתם עוד לנפשותיכם. זאת אומרת שבן אדם צריך לשמור על עצמו מסכנה. כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? אם היית חותך ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך מידי? הייתי עלול להרוג אותך למקום, למה לא ענית לי? אמר לו, אז החסיד אמר לו, המתן לי, אל תקצוף כל כך מהר, המתן לי עד שהפייסך בדברים. אמר לו, החסיד הסביר לו כך, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, הוא בא חברך ונתן לך שלום, היית מחזיר לו? אמר לי לא. ואם היית מחזיר לו, מה היו עושים לך על הביזיון של המלך? אמר לו, היו חותכין את ראשי וסי. אמר לו, עלה לו אותו חסיד ועלו דברים כאומר. ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר, כך אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים על אחת כמה וכמה. אותו מרחק שיש בן אדם פשוט שלא היית משיב לו כשאתה עומד לפני המלך, אותו מרחק, והרבה יותר כמובן, יש בינך למלך מלכי המלכים שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים. לכן לא עניתי לך, זה לא חלילה שזלזלתי בך. מיד נתפייס אותו השר ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. ומה מביאה הגמרא את הסיפור הזה? יותר מזה, איך אותו חסיד, לכאורה עשה עוד צדק? כתוב ונשמרתם מאוד לנפשתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך. למדנו במשנה שאם זה מלך ממלכי יקום, צריך להפסיק. אז איך אותו חסיד הכניס את עצמו לסכנה? ולמה הסיפור הזה מובא כאן? אז המגן אברהם לומד מזה שאדרבה, הגמרא באה לרמוז פה דין. אותו חסיד, אם הוא באמת חשב שאותו שר יקצוף עליו, הוא היה חותך מיד באמצע, כמו הדין, שגם באמצע 18 למלכי עקום צריך לסיים. רק מה? אותו חסיד מסגנון השאלה ומהסבלנות שהיה לשר, הוא השיג שלא יהיה נורא אם הוא יסיים. הוא יצליח לשכנע אותו. זאת אומרת, תוך כדי התפילה שהוא רואה את השאלה, את הנינוחות של השר, את הצורה, והייתה לו ודאות שהוא יוכל לשכנע אותו שהוא לא יכל להפסיד. ומילא מכאן למעידים דין שגם אם מדובר במלך ממלכי עקום, אבל יש לך ודאות שאותו מלך לא יהרוג אותך, הדבר הזה גם רמוז בלשון של אדמור הזקן. כי אדמור הזקן שהוא מביא את הדין הזה, הוא אומר שאם מלך ממלכי יקום עומד להרוג אותו, בלשון שלו, שיש לו חוש שמא יהרגן. זאת אומרת, רק אם יש חשש שהוא יהרוג אותו. אבל במקרה שאין כזה חשש, אז לא מפסיקים גם למלך ממלכי יקום. ולזה הסיפור הזה הוא בא פה, ללמד אותנו את הדין. והדין האחרון שלמדנו במשנה, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. גם אם נחש כרוך על העקב של הבן אדם באמצע 18, הבן אדם לא עוצר באמצע 18, בשום אופן. אמר רב ששת, לא שנו כל מה שכתוב במשנה שהבן אדם לא עוצר באמצע התפילה, אלא נחש. זה דווקא בנוגע לנחש. שהוא פחות מסוכן. וכמו שרשי כותב, שנחש לו על פי רוב, אם לא מציסים אותו, הוא לא בא לנשוך. תוספות מביא מהירושלמי וגם נפסק להלכה, שאם רואים שהנחש בא לשוך, אז זה אותו דין של הקרב. אבל נחש רגיל, אם הוא לא מרגיזים אותו, הוא לא נוחש. אז במילא, עליו נאמר במשנה שאסור להפסיק, אבל הקרב, שבדרך כלל הוא בא לשוך, אז פוסק. אז חייבים להפסיק באמצע 18, כי בהקרב זו סכנת נפשות. כך אומר הששת. מייתי וישאל את הגמרא, הדין הוא שבן אדם שנפל לגוב עריות, ושתי אנשים רואים אותו שהוא נפל, ורוצים להעיד בבית דין על מנת לפתור את אשתו מהגינות, בהנחה שהוא מת, אז אין לי דין עליו שבת, כי לא בטוח שהעריות טרפו אותו. אבל נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים, אז מעידין עליו שמת. אז הנה רואים, כתוב פה גם נחשים. אז רואים שגם נחשים זה דבר מסוכן, ואפשר להעיד עליו שהוא מת. אז איך אנחנו אומרים במשנה שרק הקרב זו סכנה ומפסיקים ב-18, ולנחשים אין מפסיקים? אגב, למה השאלה היא על רב ששת? ולכאורה צריכה להיות שאלה על המשנה. במשנה למדנו שכשנחש כרוך על עקבו לא יפסיק. ופתאום אנחנו רואים פה שבן אדם שנפל לבור של נחשים ועקרבים, אז בטוח שהוא מת. זו צריכה להיות שאלה על המשנה. אומרים המפרשים לא. בלי רב ששת אין שאלה. למה בלי רב ששת אין שאלה? כי יכול להיות שעדיף הוא שבן אדם שעומד בתפילה לא מפסיק. גם לא כשיש לו סכנה לנחש. אבל אחרי שמגיע רב ששת ומחלק בנחש להקרב, זאת אומרת שברגע שיש בעל חי שעלול להרוג אותך, אז אנחנו כן חוששים, אז אם ככה, גם נחש זה בעל חי שעלול להרוג. לא רק עלול, שכנראה הורג. כמו שמבואר במשנה, שאם נפל בן אדם לבור מלא נחשים, מעידים על הבן אדם שהוא מת, ואשתו פטור יכולה להינשא. עונה הגמרא, שייני עתם, דאגב איצצה מזקי. אגב הדוחק, אז הם מזיקים אותו, הוא נופל לבור מלא בנחשים ועקרבים. סביר להניח שהוא נופל על חלק מהנחשים והעקרבים בגלל הצפיפות, ואז בכזה מקרה הסבירות היא שהנחשים באמת יקיש אותו, הוא מביל אותם, הוא נופל עליהם, אבל כשנחש מגיע מהצד ומקיף את הבן אדם, אם לא מדובר בהקרב, אין כזה חשש ואסור לעצור בתפילה. עכשיו, אדמו"ר הזקן אבל פוסק שמה שכתוב, גאון מווילנה לומד אחרת, אדמו"ר הזקן פוסק מפורש, שמה שכתוב במשנה שאסור לעצור שנחש כרוך על עקבו, הכוונה בדיבור. באמצע 18 אסור לדבר, לזעוק לעזרה, כי נחש זה לא מסוכן, רק בהקרב מסוכן. אבל לזוז בשעת מעשה, להתחמק מהנחש, לזוז לצד, זה אומר אדמו"ר הזקן מותר. למה? אז אדמו"ר הזקן אומר ככה, לא עשינו בשום מקום שאסור לזוז באמצע קיום מצווה. תפילת 18 זה קיום מצווה. איי, זה כבוד המלך לעמוד דום ולא לזוז. אבל אם זה לצורך, זה לא פגיע בכבוד המלך. ולכן פוסק אדמו"ר הזקן, שלזוז לצד אין שום מניעה. שום מניעה אין בלזוז לצד. כל מה שמדובר במשנה לא יפסיק, זה בדיבור. שזה אסור לעשות באמצע 18. ובזה, רק אם זה הקרב מותר, ואם זה נחש, זה אסור. בהשגחה פרטית, אני אגיד את זה בשתי מילים, למרות שאני בדרך כלל לא עושה את זה בשיעור גמרא. יש השבוע שיחה של הרבה על הדין הזה, על החילוק בין נחש לעקרב, שיחה על הפרשה בליקוטי שיחות, חלק ב'. שם הרבה מדבר על הפסוק שנאמר בפרשת השבוע, שהשם הוליכך במדבר הגדול והנורא הזה, למדנו את זה בחיתו של אתמול, נחש, שרף ועקרב. אז הרבה מדבר על שיהודי מדרדר, מדרגה של מדבר לנחש, שרף ועקרב. הרב אומר, מה ההבדל בין נחש לעקרב? נחש, הערס שלו חם. עקרב, הערס שלו חם. הערס שלו קר. ונחש זה חם, ועקרב זה קר. במילא אומר הרב, נחש הוא מכניס חום בענייני העולם. הוא מזיק, מזיק ליהודי. אבל סוף סוף מה הוא מכניס? חמימות. אז במילא, יהודי שבאמצע נכנס לו איזה חום, איזה משהו ששייך לעולם, זה בעיה, אבל זה לא כזה חמור. כי הוא יכול לגייס את החום הזה לקדושה. בן אדם שהוא בהתלהבות והתלהטות, יכול להחליט ברגע שהוא לוקח את זה לקדושה. מה קורה אבל אם ליהודי באמצע התפילה, הוא מקבל הקיצה של הקרב, נכנס לו קרירות בענייני קדושה, זו בעיה גדולה. כי הקרירות, הדישות, זה הדבר הכי חמור. זה מנטרל את הבן אדם, זה גורם לו לא להיות בתנועה. אז הרב אומר, זה הביאו בפנימות העניינים לדין שלמדנו עכשיו. שנחש שעוקץ את האדם באמצע התפילה, שנחש שכרוך על האדם באמצע התפילה לא יפסיק. כי סוף סוף הערב של הנחש זה חום. אז אמנם חום בענייני העולם, אבל האדם תוך כדי יכול לגייס את זה לחום בקדושה. אבל אם באמצע התפילה האדם מגיע איזה קרירות מהעולם הזה, זו בעיה. זה מנטרל את האדם לגמרי לחלוטין מהתפילה. פה צריך לעצור, להתבנן, ורק אז להמשיך עליו. כך הרב מסביר בדיוק את הדין הזה השבוע בפנימיות העניין. עכשיו הגמרא מביאה דברים נוספים, דינים נוספים שדומים ליסוד הזה. באיזה מקרה של סכנה צריך להפסיק, באיזה לא. אמר רבי יצחק, ראה שברים, בן אדם שבאמצע 18 רואה פתאום ממרחק שברים, פוסק. תתני רב הושעיה, מרחיקים משור טעם, שור טעם זה שור או שלא נגח בן אדם או שנגח פחות משלוש פעמים, אז צריך להתרחק ממנו 50 אמה, לתפס מרחק שיוכלו להימלט ממנו. זה 25 מטר בערך. ומשור מועד, כי לא אינה, כי הוא שור מסוכן. תנא משמי דרב מאיר, ריש תורה בתקולה, גם אם ראש השור נמצא בסל, זאת אומרת שהוא אוכל עכשיו ועסוק, סליק לאגת תזנק מיד לגג, ושג ידרק תמיתותך, ותסלק את הסולם שאיתו עולים לגג, זאת אומרת, תשמור על ביטחון מוחלט מהשור. שור זה סכנה, ולכן אם באמצע 18 רואים, יוצא, בדרך כלל צריך בין 18 לא להסתכל, אבל אם בן אדם יוצא לבישת 18 לראות שור ממרחק, שיתרחק. מה, מה?
אני לא שומע.
מה הכוונה? אז מותר לו אפילו להזיק בדיבור עזרה. מה שבנחש אסור, פה מותר. לא רק לברוח למרחק, אלא גם לומר בדיבור. אם הוא צריך בדיבור להזיק עזרה, גם זה מותר לו בשביל. הערה נכונה באמת. לפי אדמו"ר הזקן, צריך לומר שהדין הזה הולך על דיבור. יפה. ממשיכה הגמרא. אבל באיזה שור מדובר? הגמרא מייג את הדין הזה. אמר שמואל, אני מילי בשור שחור, וביום הניסן, מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו. שור בתקופת ניסן, שור שחור, שזה הטבע שלו בתקופת ניסן, על זה נאמר הדין הזה. מסביר רש"י, מה יש בתקופת ניסן? למה אז השטן מרקד בין קרניו? כי אז בתקופה הזו מתחילה הפריחה, הירוק מתחיל לצמוח, זה עושה לשור מצב רוח, ואז הוא מסוכן מאוד. אז צריך לשמור מנו בכלל. אבל בשאר תקופות השנה הדין הזה לא נאמר. תנו רבנן, בהקשר לזה, בהמשך לזה ובהקשר לזה, מביאה הגמרא ברייתא עם סיפור. מעשה במקום אחד שהיה הרוד, והיה מזיק את הבריות. היה הרוד, הרוד רש"י כותב שזה מישהו שנוצר מכיליים של נחש וצב ביחד. חיה מסוכנת שנושכת. ואותו הרוד היה מזיק את הבריות. באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. אמר להם, הראו לי את חורו, תראו לי את החור, באיזה מערה, איזה חור הוא נמצא. הראו את חורו, נתן לקבו על פי החור, שם את הרגל, את העקב על החור, יצא ונשכו, יצא הרוד ונשך אותו, ומת אותו הרוד. ואותו הרוד, באותו רגע שהוא נשך את רבי חנינא, במקום להרוג את רבי חנינא חלילה, הוא נטלו לקח רבי חנינא בן דוסא את הרוד הזה על כתפו והביאו לבית המדרש, אמר להם, ראו בניי, אין הרוד ממית, אלא החטא מת. הנה עובדה, אני, הרוד נשך אותי ואני לא מתתי. רש"י מביא, שהבאג מביא, שבירושלמי זה מתואר ככה. אם בן אדם נמצא במים והרוד נושך אותו, אז על פי טבע זה תלוי מי קדם למי. אם קודם האדם היה במים ואחרי זה הגיע הרוד ונשך אותו, אז האדם ינצל. אבל אם קודם הרוד ואחרי זה הגיע בן אדם אל המים, אז הבן אדם יורד. והנס שהיה אצל רב חנינא בן דוסא, שמתחת לעקב שלו, נוצר נער מים שלא היה שם לפני, ועל ידי זה הוא ניצר. זה משהו בטבע. זה אני בטח לא מבין, אבל ככה שמביא מירושלים. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו הרעות, אבל ואוי לו להראות שפגע בו רבי חנינה בן דוסה. איך היה מותר לרבי חנינה בן דוסה? ללכת למקום סכנה ולשים את הרגל שלו ככה? בלי שהיה שם נער מים או משהו. לכאורה זה סכנה, אסור לאדם להביא את עצמו לידי סכנה. אז המהרש"א פה מביא שיש גרסה בירושלמי, לא כמו אצלנו, שהוא לא הלך וחיפש מקום, אלא בפועל יצא, הוא דרך על המקום הזה, ואז הערוד נשך אותו. כך זה מתואר בירושלמי. אבל לפי הגרסה שלפנינו, הדבר צריך ביאור, והאחרונים מציינים לדברים של החינוך במצוות שילוח הקן. החינוך מסביר, במצוות מעקה, עשיית מעקה על הגג. הוא כותב, למה צריך לעשות מעקה על הגג? כי הקדוש ברוך הוא ציווה מאיתנו להיזהר על פי טבע מכל מיני מכשולים וסכנות שרובות לאדם. והקדוש ברוך הוא גם נתן כביכול כוח לטבע, שבן אדם שלא נזהר מזה, אז לטבע יש חוקים, ככה הקדוש ברוך הוא החליט. אבל כותב החינוך שמדובר בחסידים וצדיקים, שאין בהם חטא, אז הם שולטים על הטבע, ככה הוא כותב. אצלם לא שייך שום חשש מסכנה. במילא רבי חנינא בן דוסא, כמו שמשמע פעם פשטות הגמרא, שהוא אמר, לא הרוד ממית, אלא החטא ממית, הוא ידע שאין בו חטא, במילא הוא לא חשש ויכל לשים את רגלו על אותו חוק. ממשיכה המשנה הבאה, הסוגיה הבאה עוסקת בכמה הזכרות, בהזכרה השם משיב הרוח ומוריד הגשם, שעדין בזה, שמזכירים בזה בתחיית המתים, בשאלת גשמים, שמזכירים בברכת השנים, ובהבדלה, בהתך ונתנו, שאומרים במוצאי שבת. אומרת המשנה, המתניתין, מזכירים גבורות גשמים, תחיית המתים. מה זה גבורות גשמים? הגבורה של הקדוש ברוך הוא בהורדת הגשמים. זה להזכיר את הגדלות של הקדוש ברוך הוא. ושאלה, את השאלה על הגשמים, זה מזכירים בברכת השנים. כל דבר הגמרא תסביר למה זה בברכה הזאת. וההבדלה איך אנו אומרים? בברכת חונן הדעת, כמו שאנחנו עושים. אבל בנוגע להבדלה יש פה שתי דעות נוספות. אנחנו פוסקים כמו שאמרנו, בחונן הדעת. רבי עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה, אחרי יקל הקדוש, אז הוא אומר, את התחו נתנו כברכה, או לא יודע אם בנוסח של התחו נתנו, כי לפי רבי עקיבא זה לא חלק מהתחו נן. אז הוא אומר כברכה בפני עצמה את הבדלה, ואז הוא עובר להתחו נתנו. רבי אליעזר אומר, שאת ברכת הבדלה אומרים בכלל בהודעה, במודים אנחנו לך. הגמרא תסביר את שיטת הנקמה, אבל שיטת רבי אליעזר, למה זה בהודעה? אז הרשב"א כותב, כי אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן את השבת. בסוף השבת מודים על השבת. לכן מתאים לומר את זה בברכת מודים. למה את הנקמה אומר שמזכירים הבדלה וכונן הדעת, או לפי רבי עקיבא בברכה בפני עצמה, נראה מיד. אומרת הגמרא, מזכירים קבורות גשמים. איכן מזכירים את זה בתחיית המתים? מה איתה? מה? למה דווקא שם? אמר רבי יוסף, מתוך ששקולה כתחיית המתים, לפי כך בתחיית המתים. בתחילת מסכת תענית יש בזה יותר אריכות, שהורדת הגשמים נחשבת כמו תחיית המתים מבחינה הגדולה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים. לכן, באותה ברכה שמתארת הגדלות של הקדוש ברוך הוא, שם מתואר העניין של גבורות גשמים. ושאלה בברכת השנים הייתה מה, מדוע מזכירים זאת שם? אמר רבי יוסף, מתוך שהיא פרנסה, לפי כך קבוע בברכת פרנסה. ברך עלינו אנחנו מבקשים על פרנסה. שם מבקשים על הגשמים, שזה מקור הפרנסה. הבדלה בכונן הדעת מה הייתה? מה פתאום קבוע את ברכת הבדלה במוצאי שבת? בברכת כונן הדעת. אמר רבי יוסף, מתוך שהיא חוכמה, קבעוע בברכת חוכמה. להבדיל בין דבר לשני, צריך חוכמה. להבדיל בין קודש לחול, צריך חוכמה להבין מה זה קודש ומה זה חול. להבדיל, כמה שהדבר יותר עדין, צריך יותר חוכמה להבדיל בין הדברים. להבדיל בין יהודי לגוי, מי שלומד לעומק מה זה נשמה יהודית, מה זה גוי. מבין את ההבדל? כל ההבדלות שאנחנו אומרים בברכת הבדלה דורשת חוכמה. לכן בברכת אתה חונן שעוסקת בעניין החוכמה, שם מזכירים את הבדלה. זו דעה ראשונה. ורבנן אמרי, סיבה אחרת. מתוך שאיש של חול, לפי כך קבוע בברכת חול. הרי מה ההבדל בין ה-18 של שבת ל-18 של חול? בשבת אומרים רק את השבח של הקדוש ברוך הוא. שלוש ברכות ראשונות, שלוש ברכות אחרונות של שבח והודעה, של ציום, ובאמצע מזכירים את השבת. זה בכל ארבע תפילות של שבת. ביום חול אנחנו אומרים או באמצע עוד 12 ולמלשנים 13 ברכות של בקשות שאותם חכמים קבעו לא לומר בשבת מפני תורה חשבה, חכמים קבעו לא לומר זה בשבת. במילא שבן אדם עומד במוצאי שבת ורוצה לומר בקשות, זה לא נכון שהוא יגיד בקשות כל עוד הוא לא הוציא את השבת. אז לכן, על תחילת הברכה הראשונה אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, זה עדיין לא בקשה, זה אמירת שבח לקדוש ברוך הוא, ואז אומרים, אתה חוננתנו, מבדילים בין השבת לחול, מיד אפשר לסיים, חוננו מאיתך, כי כבר הוצאנו את השבת באותו רגע, ואז אפשר להתחיל עם הבקשות, עם התפילה שלך. אז יש לנו, אם כן, שתי סיבות, למה הבדלה היא בחונן הדעת. או משום שהיא דבר שדורש חוכמה, או כי טכנית היא הברכה הראשונה של ברכות החול. תכף גם נראה למה היא הראשונה. אבל היות והיא הראשונה, לכן שם צריך להבדיל בין השבת לחול. מיד הגמרא תגיד למה בכלל אתה חונני הראשונה. הנה, אמר רבי, גדולה דעה שניתנה בתחילה ברכה של חול. דעה זה כל כך חשוב. בן אדם, בר שכל, כל צד וצד שעושה בחיים, עושה זה עם דעה. הוא מתבונן ויודע כיצד לנהוג. ואמר רבי בהמשך לזה, גדולה הדעה שניתנה בין שתי אותיות, ניתנה בפסוק בין שני שמות של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כיכל דעות השם. מהי הכוונה כיכל דעות השם? בפשטות הכוונה שהקדוש ברוך הוא יודע את כל הדעות. אבל אז היה צריך להיות כתוב, כי השם כיכל דעות. למה הפסוק מנסח את זה? כי כל דעות השם, הוא שם את המילה דעות בין שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, כל והשם. אז החשיבות של דעה היא כל כך גדולה שהיא רמוזה בין שתי השמות של הקדוש ברוך הוא. מה הרעיון בזה? שהיא נמצאת בין שתי שמות. אז אומר המרשו, שימו לב לשתי השמות שמוזכרים פה, כל והשם, י' כ' ו' כ'. כל זה רומז על מידת הדין והגבורה. י' כ' ו' כ' מידת הרחמים. בן אדם לפעמים רואה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מידת הדין, מידת הרחמים, לכאורה זה שתי הנהגות סותרות. מי שיש פה דעה אומר המרשו, מבין ששתי ההנהגות האלה לא באמת סותרות. וגם הרשב"א כותב פה על דרך זה, והוא אומר, מי שיש פה דעה מבין שבשביל להנהיג עולם צריך לעתים להשתמש בהנהגה הזו. לעתים בזו לאזן, כמו כל אבא שרוצח את הילדים שלו, צריך גם במידת הדין וגם במידת הרחמים. ומילא, הדעות מסבירים איך יכול להיות כן ביוד כבר. על דרך, וממשיכה הגמרא, לכל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו שנאמר, כי לא עם בינותו, הוא עם שאינו מבין, על כן לא ירחמנו עושה. המפרשים מסבירים שכמובן לא הכוונה על מי שבעצם לא שייך להתבונן, כי אז צריך לרחם עליו וללמד אותו מה שניתן. כוונה, מי שיכול להשתמש בדעה, ואין בו דעה, והוא לא מתבנן במה שהוא צריך להתבנן, אז עליו אסור לרחם. הדרך שאמרנו על החשיבות של דעה שהיא ניתנה בין שתי שמות, שהיא מסבירה את שתי ההנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אמר רבי אלעזר, גדול מקדש, שגם הוא ניתן בין שתי אותיות, ושתי שמות של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, פעלת השם מקדש, ואז כתוב שוב פעם השם, כוננו ידיך. אז גם המילה מקדש נמצאת בין שתי שמות. וגם פה אומר המרשו, בית המקדש זה מה שמחבר את העולמות פה למטה עם העולמות הרוחניים שלמעלה. מה זה שתי השמות שמקיפים את המילה מקדש? יש שם אחד שהוא י' כ' ו' כ', שם הוויה שמורה על העולמות למעלה, ויש שם א' ד' נ' י' שמורה על הבריאה הנחותה. מקדש ניתן בין שתיהם שהוא מחבר בין שתי ההנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולמות עליונים ובעולמות תחתונים. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. למה? כי דעה, כמו שאמרנו, ניתנה בין שתי אותיות, בין שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, וגם מקדש ניתן בין שתי אותיות. אז במילא, כל אדם שיש בו דעה, אז כאילו שבית המקדש נבנה בימיו. מה הקשר בין דעה לבית המקדש? מעבר לעניין שבפועל שתיהם ניתנו בין שתי שמות. אומר הרשב"א, כי כל הדעה והחוכמה של העולם, המקור שלהם זה בלשכת הגזית בבית המקדש. איפה שחוכמת התורה יצאה, ומחוכמת התורה היא היסוד והמקור גם לשאר החוכמות שבעולם. במילא מי שיש בדעה, אז הוא שייך ללשכת הגזית שבבית המקדש. אז כשאצלו הדעה בנויה, זה כאילו הבניין של לשכת הגזית שבבית המקדש. שואלת הגמרא, אז מצאנו שגם דעה וגם מקדש הבן שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, והדבר מבטא את חשיבותה, מתקיף לרווח הקרחינה, אלא מעטה, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כן נקמות, אביה, זאת אומרת, אז גם נקמה תבוא ותגיד שהיא גדולה. אמר להם, במילתא, בדבר שמדובר בפסוק, מי הגדולה? במקרה הזה, בסוג הנקמה הזו, היא באמת גדולה. למה? כי באיזה נקמה מדובר בפסוק, כן נקמות השם. והיינו דאמרו לה, שתי נקמות הללו, למה? כתוב בפסוק פעמיים נקמה. כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. מדוע פעמיים? אחת לטובה ואחת לרע. לטובה דכתיב הופיע מהר פרן. במעמד הר סיני נאמר, שהקדוש ברוך הוא הופיע מהר פרן. על זה הולך הנקמות השני בפסוק. כן נקמות הופיע. ההופיע הזה קשור לפסוק, הופיע מהר פרן. לרעה דכתיב, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. מה זה שתי הנקמות לטובה ולרע? הנקמה לרע זה על אומות העולם. ראשית כל שהם לא קיבלו את התורה. מעבר לזה רש"י פה מביא את הדין בבא וקמא שכתוב על הפסוק הזה. שם כתוב יש דין ששור של יהודי שנוגח שור של יהודי חייב טעם חצי נזק מועד נזק שלם. שור של גוי שנוגח שור של יהודי תמיד נזק שלם. ושור של יהודי שנוגח של גוי פטור מכלום. זאת אומרת, גוי שנוגח יהודי מחמירים איתו תמיד לנזק שלם, ויהודי שנוגח לגוי תמיד פטור מכלום. זה עונש על זה שהם סירבו לקבל את התורה, ושכר על זה שאנחנו קיבלנו את התורה. זה הפשט שהנקמה הזו היא חיובי, ולכן היא בין שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. למדנו במשנה ששיטת רבי עקיבא היא, רבי עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית, חולו, אומר את זה כברכה בפני עצמה. פה הדבר הזה תמוע לגמרא. איך יכול להיות מחלוקת תנאים? שלוש דעות במשנה. איפה אומרים הבדלה במוצאי שבת? או שאומרים בכונן הדעת, כמו שאנחנו עושים, או לפי רבי עקיבא ברכה רביעית, או לפי רבי אליעזר בהודעה. איך תיתכן מחלוקת בדבר שעושים כל מוצאי שבת? אנשי כנסת הגדולה תקנו את הנוסח. מאז היו צריכים. יש לפעמים דברים שנשתכחו במהלך הדורות, נוצר מחלוקת. אבל דבר שעושים בכל מוצאי שבת, איך ייתכן שיש בזה מחלוקת עליה? שאלה ידועה לכמה נושאים, כמו איך יכול להיות מחלוקת, תפילין של רש"י, רבינו תם, הרי הניחו לכאורה כל הדורות, כמה וכמה דברים יש את השאלה הזו, אז גם פה, איך תיתכן מחלוקת, איך אומרים את 18? זה הרי קיימו את זה במשך כל הדורות. אמר לרב שמן ברבא לרבי יוחנן, מכדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל. ברכות ותפילות, קדושות והבדלות, הכל הם תקנו. נך הזה, יכן תקנו, בוא נראה איך הם תקנו את זה. אמר לי, בתחילה כבר הוא בתפילה. בהתחלה אנשי כנסת הגדולה תקנו שיגידו את ההבדלה בתפילה. השאירו שעם ישראל היו עניים, כי הם היו עניים בהתחלה. אחרי זה שעם ישראל השאירו, אז התקנה הייתה קבוע על הכוס. תקנו לומר את ההבדלה רק על כוס יין, בתפילה לא צריך. נו וחזרו וקבוע בתפילה. והם אמרו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. זאת אומרת ככה, היה שלוש תקופות. איך נוצרה מחלוקת? בהתחלה באמת קבעו את זה בתפילה. והם קבעו את זה באחד המקומות. אבל איך זה השתכח? כי אחרי זה שעם ישראל השאירו, אז קבעו לומר הבדלה על הכוס. ואז באותו תקופה שהיו מבדילים רק על הכוס, זה השתכח. אחרי זה חזרו עם ישראל ונהיו עניים, אז תקנו לומר שוב פעם בתפילה, ופה נוצרה המחלוקת באיזה מקום בתפילה, אבל אמרו שמי שיש לו, יאמר גם על הכוס. למה בשלב השלישי חזרו שיהיה גם בתפילה וגם בכוס? אז אדמור הזקן מסביר את זה, שאר הפוסקים לא מביאים את ההסבר, הוא מביא את זה מהרשב"א פה, שהסיבה היא כי ראו שהתקנה כל הזמן משתנית ורצו לעשות תקנה קבועה, לכן קבעו כבר מראש בפעם השלישית גם בתפילה וגם בכוס. אז מי שאני ולא יכול לעשות על הכוס יעשה רק בתפילה, אבל מי שיש לה אפשרות כבר מרגע התקנה חויב גם בתפילה וגם בכוס. אז הייתה באמצע תקופה שלא עשו לה, והתקופה הזו השכיחה את הסדר, ואז נוצרה המחלוקת. התמרנן, פה הגמרא חוזרת על הדין הזה, ודנה בזה, שהמבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. אמר רבי ברבא, אמר רבי יוחנן, אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות, תפילות, קדושות והבדלות. בתחילה קבוע בתפילה, השאירו קבוע על הכוס. חזרו ואינו קבועו בתפילה, והם אמרו באותה קביעות שהם חזרו ואמרו בפעם השלישית, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. איתמר נמי, רבי ורבי יוסף דאמרי תרוויו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. אמר רבא ומוטבין המשמעתי, שאלנו עליהם שאלה מהמשנה שלנו, לא מהמשנה שלנו, מהמשנה במסכת שלנו, שמשמע שאם הוא, שברגע שחזרו ותקנו לומר בתפילה לא חייבו לומר גם על הכוס, איך זה משמע במשנה? כי כתוב בהתאה ולא הזכיר גבורות גשמים ותחיית המתים בשאלה בברכת השנים, מחזירים אותו. אבל אם הותאה ולא אמר הבדלה מכונן הדעת, אין מחזירים אותו מפני שיכול לא אומרה על הכוס. אז מה משמע בברייתא? מפני שיכול לא אומרה, לא מפני שאומרה על הכוס, משמע שאין חובה לומר את זה על הכוס. אז איך אתם אומרים שחייבו לומר גם על הכוס? עונה הגמרא, באמת צריך לשנות נוסח. לא תימא מפני שיכול לומרה על הכוס, אלא אימא מפני שאומרה על הכוס. המשנה הזו היא לקוחה מהתוספתא במסכת שלנו, ונפל בשיבוש. צריך לומר מפני שבלאו הכי אומרה על הכוס, כי חייבו לומר גם על הכוס. איתמר נמי, אמר רבי בנימין בר יפת, שאל רבי יוסי את רבי יוחנן בצידם, ואמרי לרב שמעון בן יעקב דמין צור, מהמקום צור, את רבי יוחנן, ואנה שמית, ואני שמעתי שהוא שאל אותו את זה, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס או לא? ואמר לי צריך שיבדיל על הכוס. ופה שואלת הגמרא, אז למדנו, גם מי שמבדיל בתפילה צריך לומר על הכוס, מי ששכח בתפילה לא נורא כי הוא יגיד על הכוס. מה קורה במישהו שהיה צריך לעשות הבדלה לפני התפילה? האם הוא צריך? זה יכול לקרות לפעמים בן אדם בבית והאישה חייבת, או מישהו חייב לשתות משהו, עושה הבדלה על הכוס. לפעמים מישהו מגיע, זה קרה לנו בישיבה, מגיעים אחרי מפצועים, רוצים להשתתף בהתוועדות. לפני מהירים את זה. האם אפשר לעשות הבדלה? יש כאלה שרוצים לעשות הבדלה. האם אחרי זה ב-18 במיירים, הם שוב פעם צריכים לומר את אוכל אנטונו, או שאחרי שעשו את ההבדלה על הכוס, לא צריך. המבדיל על הכוס, מהו שיבדיל בתפילה? האם צריך לומר את אוכל אנטונו? אמר אבנך בן ברי יצחק, וכך נפסק להלכה, קל וחומר מתפילה. ומה להדעיקר תקנתה היא הרי עיקר התקנה. תחילת התקנה בעיקרה זה לומר את ההבדלה בתפילה. ובכל זאת, אמרי, המבדיל בתפילה צריך שאבדיל על הכוס, אז המבדיל על הכוס, דלאו עיקר תקנתי, לא כל שכן שצריך להבדיל בתפילה. במילא, גם מי שקודם הבדיל על הכוס, צריך לשוב ולהבדיל בתפילה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שחולקת על הדין הזה. תנא רבא עריכא, כמה דרבונא, המבדיל בתפילה משובח יותר ממי שאבדיל על הכוס. זה יותר טוב מלהבדיל על הכוס. משמע מדבריו שלא מבדילים על הכוס, כי אחרת אולי אומר משובח יותר, הוא הרי עושה את שתי. ממשיכה הברייתא, ואם יבדיל בזו או בזו ינוחו לו ברכות על ראשו. שואלת הגמרא, הגוף הקשי, אמרת מבדיל בתפילה משובח יותר ממי שאבדיל על הכוס, על מה תפילה לחודי סגי? משמע שמספיק להבדיל רק בתפילה, כי אתה אומר שמי שמבדיל בתפילה משובח יותר מהבדלה על הכוס, משמע שלא צריך להבדיל על הכוס. ועד הרטני, מיד אחרי זה אתה שונה, אם מבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על ראשו. וכיוון דנפק לי בחדה, אבטה, והאב יהיה ברכה שאינה צריכה. הרי אם המבדיל בתפילה משובח יותר ממי שמבדיל על הכוס, זאת אומרת שמספיק להבדיל בתפילה, אז היה צריך להיות שיהיה אסור להבדיל על הכוס, כי זאת תהיה ברכה לבטלה. ואמר רבי תימא ריש לקיש, ואמר לרבי יוחנן בריש לקיש, דאמרי תרוויו, ששניהם אמרו, כל המברך ברכה שאינה צריכה, עובר משום לא תישא את שם השם הלקח על השם. אלא אם האחי, אם הבדיל בזו ולא הבדיל בזו, ינוח לו ברכות על ראשו. הברייתא הזו סוברת שלהבדיל בתפילה זה יותר משובח, וצריך להבדיל רק בתפילה ולא על הכוס. בניגוד לדעות שהזכרנו מקודם, אבל ההלכה היא כידוע שמבדילים גם בתפילה וגם בכוס. באי מן הרב חיזה מרב שש, טעה בזו ובזו, מהו? רש"י לא מסביר מה ספק הגמרא פה, מה זה טעה בזו ובזו. יש מזה כמה שיטות, אבל אנחנו נגיד לזה איך שהאדמו"ר הזקן מביא את זה להלכה. אחד שטעה בזו, זאת אומרת, לא הזכיר הבדלה בתפילת 18 של ערבים. אז זה לא נורא, הוא מבדיל על הכוס, כמו שאמרנו. אבל הוא עשה מלאכה או שתה לפני שהוא הבדיל על הכוס. אז עכשיו, האם הוא יצטרך לחזור גם ל-18 וגם להבדלה? אמר לי, טעה, זה הפשט טעה בזו ובזו. טעה שלא הזכיר הבדלה ב-18, וטעה בזה שלפני הבדלה הוא עשה מלאכה. אמר לי, טעה בזו ובזו, חוזר לראש. מה פתאום הוא חוזר לראש? אז אומר אדמו"ר הזקן, בסימן ר"צ"ד, שזה בתור עונש. זאת אומרת, הוא היה צריך להבדיל בתפילה, הוא היה צריך להיזהר לא לעשות מלאכה לפני הבדלה. אם הוא טעה בשניהם, כנסו אותו לעשות עכשיו את שניהם כסר. גם את 18 עם ההבדלה, וגם את ההבדלה. זו ההלכה. אחד שטעה ולא יזכיר לא בתפילה ולא בכוס, צריך לחזור לשניהם. אם חלילה עשה מלאכה לפני הבדלה. אמר לי אבינה לרבה, הלכתם היעים להלכה נוהגים, כמו שאנחנו יודעים היום, שגם בתפילה וגם בכוס, או שלא, כמו הברייתא השנייה. אמר לי כי קידוש, כמו קידוש. מה הקידוש? אף על כך דמקדש בצלותה, אפילו שמקדשים בתפילה מקדש הקסה, עושים אחרי זה קידוש נוסף גם על הכוס. אף הבדלה נמי, אף על כך דמבדיל בצלותה, מבדיל הקסה. גם בהבדלה, למרות שמבדילים בתפילה, מבדילים על הכוס וזו הלכה, כן. למדנו במשנה שרבי אליעזר אומר שאיכן מזכירים את הבדלה בברכת הודעה. עכשיו ההלכה היא, אנחנו יודעים כמו תנא קמא. אבל הגמרא דנה ככה, מה קורה ביום טוב? ביום טוב? אין ברכת אתה חונן. אז האם ביום טוב תהיה הלכה, ביום טוב שחל במוצאי שבת כמובן. מוצאי שבת, צריך לומר הבדלה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, שהיא קדושה קלה יותר. האם אז כן חכמים סוברים, או שההלכה כמו רבי אליעזר גם אם חכמים סוברים כך, שיגידו את הבדלה בברכת תודה. זה הדיון עכשיו. רב זעירא אמר אחי חכם, ראה הוא היה רוכב על חמור, ראה וקשה כלבה אז עם רב חייא בר אבי. בתרי הלך אחריו רב חייא בר אבי. אמר לי, הוא שאל אותו, ודאי דאמרית ומשמיד רבי יוחנן. האם נכונה השמועה שאתם אמרתם בשמו של רבי יוחנן הלכה כרבי אליעזר ביום טוב שחל להיות אחר השבת? אז הלכה כמו, האם זה נכון שאמרתם את זה בשמו? מדייק את הגמרא, יש פה גרסה, לכאורה היא נכונה לפי המשך, שלא גורסים פה את המילים, אמר לאם. אלא יש לנו בינתיים את השאלה, הוא שאל אותו, האם ביום טוב שחל במוצאי שבת, אז כן פוסקים כמו רבי אליעזר? בדייק את הגמרא, מה השאלה שלו? האם הלכה כרבי אליעזר? כשאתה אומר הלכה כמישהו, משמע הלכה כמותו ולא כמו הדעה השנייה. מי בכלל אמר שחכמים חולקים? וכזה מכאן. חכמים חולקים בכל מוצאי שבת, שיש ברכת אתה חונן. ברכה שמדברת בחוכמה, או ברכה ראשונה של חול, כמו שאמרנו. אז מזכירים הבדלה, אבל כשאין את הברכה הזו, אולי הם מודים לרבי אליעזר שמזכירים בהודעה. הלכה מדייק את הגמרא מכלל דפליגי, מכלל שהם חולקים, מי אמר שהם חולקים? שואלת הגמרא, מה זאת אומרת מי אמר? ולא פליגי, והפליגי רבנן, הרי חכמים חולקים. אומרת הגמרא, אין מר דפליגי רבנן, איתן שמתי חולקים חכמים בשאר ימות השנה. אבל ביום טוב שחל להיות אחר השבת, מי פליגי? מי אמר שאז הם חולקים? אומרת הגמרא, טוב, על חכמים אתה יכול לומר שביום טוב של מוצאי שבת הם לא חולקים. כי אין אתה חונן. אבל רבי עקיבא שאומר שההבדלה אומרים כברכה בפני עצמה, אין סיבה לומר שזה ישתנה ביום טוב שחל במוצאי שבת. מילא אצל חכמים אין אתה חונן, אבל אצל רבי עקיבא זה לא משנה. אז בטח יש פה מחלוקת. אם יש פה מחלוקת, מובנת השאלה שהוא שאל אותה, האם בזה הלכה כרבי אליעזר, על כל פנים ביחס לרבי עקיבא. והפליג רבי עקיבא, אומרת הגמרא, רבי עקיבא ברור שאין הלכה כמותו, לא על זו הייתה השאלה. עתו, האם כל השנה כולם מי אבדינא כרבי עקיבא דעה שניקו ונאו יתקוותי? כל השנה כולם מה איתם לא עבדינם כרבי עקיבא, למה אנחנו לא פוסקים כמו רבי עקיבא? בכל השנה לומר הבדלה בפני עצמה. דתם נעשרי איתקון, 19 לא איתקון, חכמים תקנו שיהיו 18 ברכות ולא 19, החינם היא גם ביום טוב שחל במצאי שבת, שב תקנו 7 ברכות תקון, הם תקנו שיהיה, תם נעשרי לא תקון. אז במילא חייב להיות שכשהתלמיד שאל את רב זיירה, האם הלכה כחכמים, הוא לא התכוון לשאול ביחס לרבי עקיבא. כי רבי עקיבא בוודאי שלא פוסקים, אין שום סיבה לפסוק אותו. אם בכל השנה לא פוסקו, כי הוא מוסיף ברכה שלא תקנו, אז בטח שגם ביום טוב שחל במוצאי שבת. על כוכך שמה הוא שאל ביחס לחכמים, ופה מדייק את הגמרא, למה אתה אומר הלכה? אולי חכמים בכזה מקרה באמת אינם חולקים. אמר לי, לאו הלכה איתמה, באמת הנוסח לא היה הלכה, אלא מתין איתמה. מתין הכוונה שנוטים לנהוג כך, תה איתמה. יש שלושה נוסחאות, מה הוא השיב לו בנוגע, מה הוא שאל אותו בנוגע להנהגה, האם נוהגים כרבי אליעזר כזה מקרה. רבי יצחק בר עבדימי אמר משום רבינו, הלכה. ואמר אלי, יש כאלה שגורסים מתין. רבי יוחנן אמר, מודיעים. ורב חייא בר אבא אמר, נראים, 4 לשונות. האם הלכה כרבי אליעזר? האם מתין נוטים לרבי אליעזר? או שחכמים מודים לרבי אליעזר? או דעה רביעית, נראים. מה ההבדל בין כל האפשרויות? מסביר רש"י. אם זה הלכה, פשוט שאומרים את זה בגלוי, בכל הציבור. אם זה מתין, הכוונה שאומרים את זה למי שבא לשאול, אבל לא מפרסמים בציבור שהלכה כרבי אליעזר. למה? כי ימי ארצות עלולים לטעות עם כל השנה. אז רק מי שבא ושואל אומרים לזה. אם זה מודים, אז מעיקרה אין מחלוקת. חכמים מודים לרב לזר בכזה מקרה. ואם זה נראין, אומר רש"י הכוונה, לפי הגרסה שזה נראין, הכוונה שגם לתלמיד שבא לשאול לא אומרים רבי אליעזר. רק בדיעבד, אם הוא נהג כרבי אליעזר, אז נראין דברי רבי אליעזר לקיים אותם בדיעבד. אמר רב זירה, נקוד רב חייא בר אבא בידך, תנקוד את, כמו רב חייא בר אבא שאמר שהנוסחים. הלכה כרבי אליעזר כזה מקרה, למה? כי הוא אמירה דייקה. דדי גם אשמה איתה מפום את אמר השפי. הוא מדייק ולומד את השמועות, את ההלכות, מפי רבו בצורה מדויקת. כרחבה דפום בדיטה, כמו שרחבה מפום בדיטה היה מדייק לומר את ההלכות בנוסח שהוא שמע אותן מרבו. דאמר רחבה, אמר רבי יהודה, הר הבית סתיו כפול היה, והיה סתיו לפני מסתיו. והר הבית היה הצטבעות של ספסלים כאלה, מסככה מעליהם, סתיו זה כמו הצטבעה, כפולה כזו, הצטבעה, ומעליה עוד הצטבעה, שאנשים שם היו יושבים ונחים בצל. אז במילא הוא לא נקט הלשון הצטבעה, הוא נקט הלשון סתיו, כפי שרבו אמר, הוא היה דייקן, אותו דבר רב חייא בר אבא היה דייקן. אם הוא יתנסח בנוסח הלכה כרבי אליעזר, זה אומר שזה הנוסח הנכון וזה הדין. שהלכה כרבי אליעזר, חכמים לא מודים לו, אלא הלכה כרבי אליעזר ודורשים את זה ברבים. מה בנוגע למעשה? אז הפסק למעשה כמו שאנחנו נוהגים בפועל, מיד הגמרא אומרת. אמר רבי יוסף, אנא לא ידענה ולא הידענה. לא את הלשון הלכה, לא מורים, לא מודים ולא נוטים, ולא מתין, אלא מה? מדרב ושמואל ידענה, תתקינו לנו מרגנית בבבל, תקנו לנו מרגלית בבבל. מה שאנחנו אומרים, בברכה האמצעית שעוסקת בחג, אנחנו מוסיפים, אם זה במוצאי שבת, ותודיענו השם אלוקיך את משפטי צדק, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך, ותנחילנו זמני ששון וחגי נדבה, ותורישנו קדושת שבת וכבוד מועד וחגיגת הרגל, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קידשת והבדלת, וקידשת את עמך ישראל עם קדושתך ותיתן לנו וכולי. אצלנו זה בשינוי נוסחות קלים, אבל זה הנוסח, ואומרים את זה בברכה שעוסקת בקדושת יום. לילה טוב.